שלום וברוכים הבאים לרוורסים פלטפורמה. הפרק הזה הוא לא פרק טיפוסי, לפנינו הרצאה שעברה בכנס רוורסים 2017. האזנה נעימה.
טוב, אז אם אי פעם עבדתם עם מישהו שלא יושב פיזית לידכם, אתם יודעים שזה הרבה יותר קשה, וכשמדובר על צוותים זה אפילו יותר מורכב. אז כשמדובר על remote sites, זה משהו שהוא מורכב אינרנטית, וצריך להתמודד עם האתגרים האלה שהוא מביא. ככה זה היה במקרה שלנו, ועל זה אנחנו רוצים לדבר היום. זאת נוי, ואני חגה, אנחנו ראשי צוותים במרכז הפיתוח של WeWork בתל אביב, כאן בארץ. אנחנו מספרים 5 ו-9 באנג'ינירינג במרכז בארץ, והיינו ממש שותפים לבנייה של המרכז מ-day one, ולקחנו חלק מרכזי בהתמודדות הזאת עם האתגרים של remote site. אז אם אתם נתקלתם בקשיים האלה של remote sites, אנחנו מבינים אתכם, אבל החדשות הטובות זה שיש איך לעשות את זה נכון ויש איך להצליח, ועל זה אנחנו רוצים לדבר היום. אנחנו רוצים לחלוק איתכם בעצם את הסיפור שלנו, את הנקודות המרכזיות בזמן שאנחנו חווינו כחלק מהמרכז פה בארץ, האתגרים שהם הביאו ואיך אנחנו הצלחנו להתמודד איתם. אבל בואו נתחיל מלמה בכלל שזה יהיה מעניין עבורכם, למה נכפת לכם מזה. אז אם אתם יושבים פה בחדר, אתם כנראה עובדים באחת משלושה סוגים של חברות. סוג הראשון זה חברות גלובליות, לא ישראליות, מאוד מצליחות, שרצות כבר הרבה זמן, עם שווי מאוד מאוד גבוה, שכבר הצליחו מספיק ופתחו מרכזי פיתוח כנראה בכמה מקומות בעולם, ואתם עובדים שם כבר, עובדים שם כ-remote site, ואתם עובדים כרימות סייט מול איזשהו HU או מרכזים נוספים מסביב. עוד אופציה זה שאתם חלק מחברה ישראלית שרצה כבר תקופה של זמן ומצליחה מספיק וביססה את עצמה ובעצם כבר פתחה מרכזי פיתוח במקומות אחרים, ואז אתם כנראה עובדים עם רימות סייט. ואופציה שלישית זה שאתם איזשהו סטארט-אפ קטן או חברה קטנה שיחסית נמצאת בתחילת הדרך, אתם עוד לא יודעים מה בדיוק יקרה איתכם, אבל כנראה שבאיזשהו שלב בדרך, או שתיקנו, או שתפכו לאחת המפלצות מהשקפים הקודמים, אז אתם בעצם תפתחו remote sites או תהיו remote sites בעצמכם. אז למה אני אומר כל כך הרבה את המילה remote sites בשלושה שקפים האלה? בגלל שאם אתם יושבים פה, אתם כנראה עובדים היום כ-remote site, או שיום אחד אתם תהיו remote site, ולכן זה רלוונטי אליכם.
עכשיו, לפני שנתחיל, אז כל הסיפור שלנו בעצם קורה בסטינג של WeWork. אז לפני שאנחנו מתחילים לספר לכם את הסיפור עצמו, אני אתן לכם קצת מהרקע. אז מי פה שמע על WeWork? וואו, אוקיי. ולמי יש מושג למה צריך אינג'ינירינג ב-WeWork? אוקיי, תודה.
בעיקר האינג'ינירינג של WeWork מכירים את היד, זה מה שקרה פה בעצם.
תודה לכם, WeWork Engineers. רובכם מכירים את WeWork בתור co-working space, אבל WeWork הרבה יותר מ-co-working space. WeWork היא פלטפורמה ליוצרים. אנחנו חברה שיש לה מישן מאוד מאוד חזק, והמטרה שלנו היא ליצור עולם שבו people work to make a life and not just a living. So זה סטייטמנט מאוד מאוד גדול, ויש הרבה מאחוריו. אבל למה צריך בעצם engineering ב-WeWork? בכל זאת, צמד מוכשר כמו חגי וכמוני לא ילך לעבוד בחברת נדלן. אז מאז שהצטרפתי לפני קצת יותר משנה, WeWork גדלה בכמעט כל ביזנס מטריק אפשרי. וסקייל כזה, הוא לא מגיע בלי טכנולוגיה. אבל זה לא רק טכנולוגיה שתומכת באופרציה הזו, זה טכנולוגיה שבעצם מניעה את האופרציה הזו. אז מעבר לעובדה שבכל חודש אנחנו מחייבים ומוציאים חשבוניות ל-150 אלף ממברים, 15 מדינות, כל החוקים והרגולציות וכו', והמספר הזה כמובן עד סוף Q2 גדל בעוד 50%, יש לנו גם סט של מערכות שעוזרות לנו לנהל את הבניינים. 5 אנשים מנהלים בניין של 5,000 ממברים, ואף אחד מהממברים האלה לא מרגיש איזושהי ירידה בשירות בגלל שכל כך מעט אנשים מנהלים את הבניין, אבל מעבר לניהול של הבניינים, מעבר לתת כלים לאנשים שמנהלים את הבניינים, יש לנו גם כלים שעוזרים לאנשים להתנהל בעצמם בתוך הבניין, הזמנת חדרים, דיווח על תקלות וכו'. ומעל לכל הדבר הזה, המישן של WeWork נמצא גם בעולם הדיגיטלי. אנחנו מפתחים היום אסופה מאוד גדולה של כלים שכל המטרה שלהם היא בעצם לאפשר לאנשים to do what they love ולתרגם את הוויז'ן הזה גם מעבר לבניינים עצמם של WeWork. כדי להשיג את כל הדבר הזה, האנג'ינירינג ב-WeWork מתפרס על פני הגלובוס. אז התחלנו ב-Engineering Site 1 שנמצא בניו יורק, ששם נמצא גם ה-HQ של החברה. עברנו, הוספנו עוד זרוע פיתוח משמעותית בתל אביב, יש לנו עוד שתי זרועות פיתוח יותר ממוקדות שנמצאות בהודו ובאורוגוואי, ואנחנו כרגע בשלבי הקמה של עוד שני מרכזים בסן פרנסיסקו ובסין. המודל הזה מוכיח את עצמו. לעבוד כחלק מ-Distributed Engineering Team פותח המון אפשרויות לחברה. אם זה מבחינת היכולת לעבוד עם טלנטים ספציפיים בשווקים שונים, אם זה מבחינת אפשרויות שגדלות כתוצאה מלוקיישן. יש את הקונספט של Follow the Sun, אני לא יודעת כמה מכם מכירים אותו. בזמן שיום כאן, עוד לילה בניו יורק, אנחנו מתחילים את, את הסייקלים של טיפול ב-P1ים או בדברים שדורשים 24 שעות ריספונס. אז בזמן שיום כאן, עדיין לילה בניו יורק, מגיע הבוקר, הדברים עוברים לניו יורק ויש לנו את סינס שסוגרת את המעגל ואנחנו יכולים לעשות Follow the Sun. האספקט השלישי של הדבר הזה זה שבעצם יש לנו את היכולת לטפל בדברים שהם market specific constraints, כמו לדוגמה בסין יש את ה-Great Firewall of China, שדורש ממש אנשים on the ground. אבל מעבר לעובדה שהמודל מוכיח את עצמו לחברה, הוא גם מוכיח את עצמו ל-engineers. כ-engineers יש לנו את ההזדמנות לעבוד בחברה שהיא גלובלית, נותן לנו את ההזדמנות לקחת חלק ולהיות בחזית הכלכלה ובחזית הטכנולוגיה מהנוחות של המגרש הביתי שלנו. זה מאפשר לנו ליהנות מתרבויות engineering מאוד מגוונות, לחשף לאנשים בתרבויות שונות ולעבוד בעצם עם המון אנשים שלא היה, לא הייתה לנו הזדמנות אם היינו צריכים לעבוד רק במקום אחד.
אבל כמו שאמרנו קודם, זה לא פשוט. כל הסיטואציה הזאת היא מורכבת. ויחד עם כל היתרונות האלה שאנחנו מקבלים כחברה או כעובדים בחברה הזאת, אז בעצם הסינכרון המלא הזה עם עוד אתרים מחוץ למרכז פיתוח שלנו, זה משהו שמגיע עם האתגרים שלו. אז נוי ואני בחרנו היום 5 מיילסטונים לאורך הדרך שלנו בסיפור מאז שפתחנו את המרכז, והיינו רוצים בעצם לעבור איתכם על האתגרים שכל נקודה כזאת הביאה, ואיך אנחנו בחרנו להתמודד איתם, ולצאת עם ידינו על העליונה. אז הסיפור שלנו מתחיל לפני שנה וחצי בערך, כשפתחנו את המרכז בארץ. וכבר כשפתחנו את המרכז, היינו צריכים לקבל כמה החלטות לא פשוטות. החלטה הראשונה שהיינו צריכים לקבל זה איך אנחנו ממצבים את עצמנו כמרכז שהוא חלק אינטגרלי מכל התכנון, מכל השיח, מכל התהליכים שקורים בכל ה-R&D department ובחברה באופן כללי. אבל מצד שני, אנחנו שומרים על העצמאות שלנו. זאת אומרת, אנחנו יכולים לרוץ קדימה, אנחנו יכולים לפתח פיצ'רים, אנחנו יכולים לעשות deploy לכל הדברים שאנחנו צריכים, בלי כל הזמן להתעקע על פונקציות או דברים שקורים באתר אחר, בניו יורק או איפשהו אחר בעולם. וההחלטה שלנו מסביב לזה הייתה לגייס בעצם את כל הפונקציות שנחוצות לנו בשביל לעשות סייקל שלם של פיתוח. זאת אומרת, זה לא מרכז שמגייס רק engineers, אנחנו מגייסים אצלנו גם product, גם design, אנשי QA, data, support, כל הפונקציות האלה, זאת אומרת, צוותי פיתוח שיושבים בארץ, יושבים עם הפרודקט שלהם צמוד, ויש להם את כל הפונקציות שנחוצות להם בשביל לעשות cycle של פיתוח שלם מההתחלה עד הסוף. שאלה שנייה שהיינו צריכים לשאול את עצמנו זה איך אנחנו בונים איזשהו internal brand של מרכז פיתוח שלנו ומצבים את עצמנו כאיזשהו שותף, שחשוב לעבוד איתו, שצריך לעבוד איתו וכדאי לעבוד איתו. ועשינו את זה בכמה דרכים מ-day one, ואנחנו עושים את זה עד היום, אבל מסביב לפתיחה של המרכז הייתה לזה חשיבות אפילו יותר גדולה. קודם כל השקענו מחשבה בבחירה של הפרויקט הראשון. יש לזה חשיבות מאוד גדולה. אנחנו קודם כל הלכנו לכיוון במקרה שלנו, של דומיין שהוא יחסית self-contained, שיש לו יחסית מה-touch points עם sites אחרים בעולם, וגם משהו שלנו היה נראה שהוא set for success. והיה מאוד חשוב לבחור את הפרויקט הזה, שהיה נראה לנו שהוא הולך להצליח ושהוא לא יהיה תלוי בהרבה מאוד דברים מדי מסביבו, כי זה היה גם קשור לרושם הראשוני שאנחנו יוצרים מול סייטס אחרים, וגם כדי ליצור איזשהו מומנטום חיובי עבור הסייט הזה, כשהוא נפתח הוא בנקודה כזאת של make or break בעצם, ולא בטוח שבעוד שנה הוא עדיין יהיה שם. עוד דבר שעשינו מההתחלה זה לשים פוקוס מאוד מאוד חזק על אקסלנס, זאת אומרת, עשינו את כל הדברים ברמה מאוד מאוד גבוהה של מקצועיות, בין אם זה איך שאנחנו כותבים את הקוד, או איך שאנחנו עושים review, או איך שאנחנו מתכוננים לפגישות, או אפילו איך שאנחנו מקבלים אורחים בארץ. אנחנו כל הזמן היינו ב-state of mind של set an example, ולהיות קצת יותר טובים מכל האחרים בעצם, מכל האתרים האחרים, כמה שאפשר. ודבר שלישי זה פשוט להראות נוכחות. זאת אומרת, לעשות code review לאזורים אחרים בקוד שהם לא בפרויקט שלנו. לגבש דעה על דברים שקורים, להשמיע את הדעה הזאת, לדאוג שרואים אותנו ושומעים אותנו, ולתקשר הישגים, זה גם איזה עניין מזה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו עושים launch למשהו, אפילו של פיצ'רים, לחגוג היירים, לחגוג כל הצלחה שהיא, אז בהתחלה יש לזה יותר, חשיבות יותר גבוהה בהמשך. ואחרי שאנחנו מדברים על איך אנחנו בונים את הברנד, ואיזה פרויקט ראשון אנחנו בוחרים, אז בעצם חשוב לדבר על איך אנחנו לוקחים את המרכז הזה פה, שהוא כל כך מרוחק מכל מה שקורה פיזית ומבחינת הטיימזון, ואנחנו נותנים כל הזמן איזשהו חיבור למרכז בארץ לשאר הדיפרטמנט, כי זאת הדרך היחידה באמת להיות מחוברים לתהליכים שדיברנו עליהם, לתכנון ובאמת להיות שותפים. זאת אומרת, לתת קונטקסט של מי האנשים בארגון, מי המחלקות בארגון, מה התהליכים שקורים, מה המטרות שלנו, איך הארגון הזה עובד בכלל. אז כמו שנוי ציינה קודם, החברה שלנו, WeWork, זו חברה שזזה מאוד מאוד מהר וצמחה מאוד מאוד מהר, והדברים הם סופר דינמיים ואין לנו אפשרות באמת לעצום עיניים ולא להיות מחוברים, אנחנו עוצמים עיניים לרגע והדברים משתנים סביבנו מאוד מהר. אז מ-day one, המנטרה שאנחנו עשינו אצלנו במרכז שלנו הייתה בעצם לדאוג המון המון לקונטקסט לאנשים שנמצאים בארץ. קודם כל, החלטה מודעת של הלידרשיפ בארץ, שזה התפקיד שלהם לתת המון המון קונטקסט לכל דבר שקורה פה. זה מתחיל בפגישות שבועיות שאנחנו יושבים כולנו ביחד, והם לאו דווקא מסביב לאיזושהי הרצאה. אנחנו יושבים, יש עדכונים, הלידרשיפ בארץ בעצם נותן מידע על דברים שקורים בשאר הארגון, שינויים שקורים, אנשים מסוימים שאנחנו צריכים להכיר, וזה לא רק בפגישות השבועיות האלה, זה גם בסלק וזה גם במיילים, אפילו ב-one-on-one שקורה עם לידרשיפ. ומעבר לזה, כשמגיע לידרשיפ מחול, בין אם זה C-Level או VP-Level, אנחנו דואגים שתמיד יהיה לנו איזושהי חצי שעה או שעה של כל המרכז בארץ לשבת איתם, לשמוע מהם קצת, אפשרות לשאול שאלות, אז תמיד אנחנו דואגים שהדבר הזה יקרה. ועוד דבר מעניין שקורה ב-WeWork ויחסית מאחד אותנו, זה שכל שנה יש שני אירועים, אחד בחורף ואחד בקיץ, זה קורה כבר שנים מאז שהחברה הוקמה, אירועים שכל האנשים מכל המקומות בעולם, מכל המשרדים בעולם של עובדי WeWork, מגיעים לאותו מקום, בשביל לבלות כמה ימים ביחד, ובעצם לקבל איזו זריקת קונטקסט כזאת, ולפגוש את ההנהלה שלנו, בצורה בלתי אמצעית, לשמוע אותם, לקבל המון המון מידע על מה שקורה, ופשוט לפגוש את האנשים האחרים שהם עובדים איתם, וזה אירוע כאילו רציני, באוגוסט האחרון, האירוע האחרון היה 3,000 איש מכל העולם, נסו לכמה ימים לבלות זמן ביחד בלונדון. וזה עוזר מאוד, בעיקר בשביל אנשים חדשים במרכז. אז אחרי כמה חודשים הצוות הזה גדל, והמרכז בארץ נהיה מספיק בשל בשביל לקחת על עצמו עוד אחריות ולפתוח את הצוות השני. אנחנו דיברנו קודם על הסוג חשיבה שצריך לעשות בבחירה של הפרויקט הראשון, ובשלב הזה אנחנו הרגשנו שאנחנו יכולים קצת להגדיל את הסיכון ואת הסטייקס, ובעצם כאילו לקחת איזושהי אחריות מסוג שונה. ובאמת בצוות השני אנחנו הלכנו לכיוון מאוד מאוד שונה מהפרויקט הראשון, ואנחנו החלטנו לקחת איזשהו תחום אחריות שהוא חלק מהקור של ה-R&D, משהו שהיה ממש בקור, אחריות שנמצאת כבר בניו יורק, תקופה ארוכה, ולקחת בעצם את התחום הזה אלינו. וזה הביא איזושהי סיטואציה חדשה שאנחנו לא הכרנו. קודם כל, הידע על הדומיין הזה נמצא במקום אחר, אצל אנשים שהם לא זמינים לנו באופן ישיר, וצריך לחכות זמן, או צריך לעבוד יותר קשה כדי לקבל את המידע הזה, זה לא אנשים שנמצאים לידך. דבר שני, אתה עובד על קודבייס עכשיו, יש צוות בארץ שעובד על קודבייס, שעובדים עליו צוותים אחרים בניו יורק, והצוותים האלה מדלברים כל יום, כי ככה אנחנו עובדים, ובעצם שינוי פה יכול להשפיע על צוות אחר, יכול לשבור פונקציונליות לצוות אחר, וחייבים להיות מאוד מאוד מתואמים. אז הדבר הראשון שעשינו זה פשוט להגיע לניו יורק, לפתוח את הצוות הזה. אפשר לראות פה, רונה ואני פתחנו את הצוות, רונה יושבת גם פה, ופשוט בילינו שבוע בניו יורק עם הצוות שאחראי על המערכת הזאת, פשוט להכיר אותם, לבנות מערכות יחסים, הרצאות, פייר פרוגרמינג, פשוט לבלות אותם, והשבוע הזה הייתה לו משמעות מאוד מאוד גדולה מבחינתנו. אבל ממש לא עצרנו שם. קצת אחר כך הגיע מפתח שישב בניו יורק להיות איתנו 3 חודשים. אז הוא הגיע עם אשתו, הם ישבו פה 3 חודשים, הוא היה איתנו במרכז בארץ, והייתה לזה באמת השפעה בלתי רגילה על הבנייה של הצוות, על הבנייה של מערכות יחסים עם אנשים שם. וחשוב לי להדגיש שביקורים לתקופות ארוכות זה כלי מאוד מאוד חזק, שיש לו השפעה מאוד מאוד גדולה, זה כלי מדהים בסיטואציה הזאת של רימוט סייט, ואני באמת ממליץ בחום לקחת אותו כאיזושהי אופציה כזאת, כשאתם בסנריו הזה, ולשקול אותה כמשהו מאוד מאוד חיובי. זה לא רק עניין של העברה של ידע מסייט אחד לסייט אחר. אנחנו מצאנו את עצמנו בעצם פעם ראשונה במצב שאנחנו out of the loop. Or the loop is somewhere else. אין יותר את ה-water cooler conversations האלה שאנחנו רגילים בעצם, ללכת להכין קפה, משהו שאתה שומע פה בחצי אוזן, אין בעצם העברה ספונטנית של מידע. ואנשים שלא מכירים אותך באתר אחר, והם לא יודעים בכלל למה אתה נחוץ להם ומה אתה מעניין אותם, הם צריכים פתאום עכשיו לעבוד קשה יותר and to go out of the way בשביל לספק לך מידע ולהשאיר אותך בתמונה, וזה ממש לא טריוויאלי לצפות מהם שהם יעשו את זה. אז בעצם אנחנו היינו צריכים למצוא איזושהי דרך בשביל לחפר על ההיעדר של ה-water cooler conversations האלה, ואנחנו עושים את זה בכמה דרכים. קודם כל, אנחנו זיהינו עם מי כל אחד מאיתנו צריך את הפגישות הקבועות בלוז, ועשינו את זה, זאת אומרת, קבענו פגישות מראש בלוז. אני יודע, אצלי במקרה שלי, כל יום רביעי אחרי צהריים, כבר יותר משנה, יש לי פגישה של חצי שעה עם קארל ועם אנג'י ועם קווין, שהם יושבים בניו יורק. אני כאן ביום רביעי, אני כבר יודע שזה דבר שהולך לקרות, באופן קבוע ב-6, יש לי את הנושאים שאני רוצה לדבר איתם עליהם, וזה משהו שהוא מאוד חשוב. בהתחלה, אולי זה ירגיש לכם קצת מעולץ. תשימו את זה בלוז, אני מבטיח לכם, תוך 2-3 פגישות, אתם תהפכו לחברים, זה יהיה משהו מאוד מאוד טבעי, וזה יהיה כלי מאוד מאוד חשוב בהתנהלות שלכם עם האתר השני. אל תהיו מהחברות האלה שמדברים רק שמשהו רק קורה, ועושים אסקלציה, ואז מדברים אחד עם השני, כי זה מוביל באמת לדינמיקה מאוד מאוד שלילית. אז תקבעו את הדברים האלה מראש, עם מי שאתם צריכים, ואתם לא תאמינו מה זה יעשה למערכות יחסים שלכם. עוד דבר זה לעודד את התקשורת הטכנית בין הסייטס. אנחנו עבדנו מאוד קשה בשביל להטמיע בקלצ'ר שלנו, בקלצ'ר של האנג'ינירינג שלנו, דברים שהם קרוס-סייט, זאת אומרת, דיזיין ריווי שהוא קרוס-סייט, קוד ריווי שהוא קרוס-סייט. אם אנחנו עובדים על משהו שאנחנו יודעים שהולך להשפיע על צוותים אחרים, שאנחנו יודעים שיש להם ידע לגבי זה, אז אנחנו נדאג לקבוע איזושהי פגישה איתם מראש, נשלח איזשהו מסמך מראש, כל מי שמעניין אותו יוכל להתחבר, וזה עובד מאוד יפה, זה פגישות של סדר גודל של 15 איש כל פעם, אנשים מתחברים, שואלים שאלות, נותנים פידבק, אנחנו לוקחים מזה את הפידבק הזה, ואנחנו עושים איתו דברים אחר כך, ויש לזה הרבה מאוד משמעות, ההזדמנות שלהם לתת פידבק על משהו שהם מכירים אולי יותר טוב מאיתנו, וגם הולך להשפיע עליהם. ואם עשינו איזשהו פיצ'ר ושחררנו פול ריקווסט על משהו שגם יכול להשפיע על אנשים אחרים, אז אנחנו נבקש מהם להסתכל על זה, אנחנו נחכה להערות שלהם. אנחנו לא נעשה סתם דיפלוי בלי שאנחנו נקשיב להם, כי זה הולך להשפיע על כולם, וזה יכול להשפיע מאוד על המערכת יחסים איתם אם אנחנו לא נעשה את זה. כל הכלים האלה שאנחנו מדברים עליהם, אז הם עוזרים, אבל הם כולם בתווך הדיגיטלי. יש את הסלק הזה שכולנו פה עפים עליו, מייל, אנגאוט, סקייפ, סיסקו, כל דרך שאתם לקרוא בכוכבים, כל דרך שאתם עושים את זה, הדברים האלה הם עדיין כאילו בתווך הדיגיטלי ולא לא אישי. אז צריך לזכור שלא רק בחיים הרומנטיים שלכם, גם בעבודה, long distance relationships זה דבר קשה. אז צריך לשים לב לזה, הרבה יותר קל לא להבין נכון את הצד השני, לדרוך על אצבעות בצד השני, הרבה יותר קל לפגוע בצד השני כשלא נמצאים אחד עד השני. וצריך לזכור גם שנקודת ההתחלה של המרכז שם, המרכז הראשון, היא לא קלה. בעצם הם רצו איזושהי תקופה, יכול להיות כבר כמה שנים, ופתאום פותחים איזשהו מרכז במדינה אחרת, שהוא מאיים קצת, יכול להיות שזה מאיים על העבודה שלהם, מאיים על האחריות שלהם, אז צריך לשים לב שהנקודת החלה שלהם היא לא פשוטה, זאת אומרת, גם הם בסיטואציה מאתגרת. מה שאתם לא עושים, הכל ברגישות. תמיד לחשוב איך הצד השני יראה את הפעולות שלכם, תמיד לחשוב איך הן משפיעות על הצד השני. תנו פידבק כן ותנו פידבק ישיר, וגם תהיו פתוחים לקבל כזה פידבק. וזה גם לא רק עניין של לעשות את הדברים ברגישות, זה גם עניין של בגרות. הוצאתם פול ריקווסט וקיבלתם הערות שנשמעות לכם כמו חרטוט, כמו שטויות, קיבלתם איזשהו מייל שמרגיז אתכם, גיליתם בדיעבד שהייתה איזו פגישה בניו יורק שלא קראו לכם אליה. הדבר הכי גרוע שאתם יכולים לעשות באותה נקודה זה להתעצבן, להתחיל לחשוב שהצד השני זה אידיוט, להתחיל לכתוב איזה מייל זוהם, לספר על זה לכל מי שרק מוכן לשמוע. קחו נשימה, תזכרו שדברים שרואים מכאן לא רואים משם, וצאו מנקודת התנחה שהבן אדם הזה עשה את הפעולה הזאת מאיזושהי סיבה טובה ולא מרוע. תשאלו בצורה נעימה. מה בדיוק קרה שם? תנסו להבין את זה, תיתנו איזשהו פידבק על מה שקרה. אז באמת, אחד הדברים הכי טובים שאתם יכולים לעשות, אחת הטובות הכי טובות שאתם יכולים לעשות לעצמכם, זה להתנהג לפי זה. Always assume good intentions, במיוחד שאתם עובדים עם remote site. אוקיי, אז אנחנו המשכנו לגייס ולבסס את המרכז בארץ, ופתחנו גם צוות שלישי, ובנקודה מסוימת אנחנו הגענו לאיזשהו מצב שיש כמות כבר מסוימת של אנשים בארץ, שהובילה לאיזושהי תופעה שהיינו צריכים להתמודד איתה. אז אנחנו רוצים כבר איזושהי תקופה, וחלק מהידע כבר קיים בארץ, ונוצר כבר איזשהו גרעין של אנשים ותיקים, שיש אסלם כבר איזשהו ידע, והם יצרו כבר מערכות יחסים אנשים בצד השני, וזה מאוד נוח וזה מאוד טבעי לאנשים בארץ, שהם לא חלק מהגרעין הזה, בעצם לגשת לאנשים שהם כן בגרעין הזה, ולבקש את הידע שם, ולא לפנות לצד השני, ולהסתפק בידע הזה שכבר קיים אצלנו, שהוא לא כל הידע. ובנוסף, ככל שיש יותר אנשים, גם לא כולם יכולים לנסוע לניו יורק, לא כולם יכולים לנסוע, זאת אומרת, אחוז האנשים שנוסע לבקר ברימוט סייט שלנו, הוא יותר קטן. אז בעצם הדברים האלה הובילו לירידה בכמות מערכות היחסים שנוצרו, וכמות הידע ששותף בין הסייט. ואיך שאנחנו בחרנו להתמודד עם זה, אנחנו החלטנו דווקא לעודד את הקשר הישיר הזה. אנחנו כמנהלים, כשמישהו בא אלינו ומבקש מאיתנו לשמוע על משהו, אם זה אזור שאנחנו פחות מכירים אותו, אז אנחנו דווקא ניתן לו שם של הבן אדם שכדאי לדבר איתו, הצוות שאחראי על הדבר הזה, ואנחנו נשלח אותו לדבר עם הבן אדם הזה, אנחנו לא ניתן לו את התשובה הקלה. וכשאפשר לעשות את זה, אנחנו נציע גם לעשות את זה בשיחה, ולא במייל, כי עדיף ליצור את הקשרים האלה, ואז הפעם השנייה והשלישית הן כבר הרבה יותר קלות. אנחנו גם מנסים לגרום לאנשים להרגיש יותר בנוח לדבר עם אנשים בניו יורק. על ידי זה שאנחנו מנסים לשבור את המחסומים שיש בפניהם. אנחנו פתחנו לפני חודש וחצי קורס אנגלית עם מדריכה חיצונית, מקצועית, שבאה ומדברת פעם בשבוע עם 10 אנשים שהם בקורס הזה, בעצם על היכולות התבטאות שלהם באנגלית, על איך לתרגם דברים, באיזה מילים להשתמש, מבטא נכון, כל הדברים האלה שעוזרים לאנשים להרגיש יותר בנוח לדבר איתם. ומעבר לזה, כשיש איזשהו עדכון, אם מישהו מעדכן לנו, שבין אם זה אני או מישהו בצוות שלי, בין אם זה בסטנדאפ או באיזשהו פורום אחר, אז אנחנו נשתדל לתת אקסטרה צבע, זאת אומרת, אם אני מספר לזה שהוא בן אדם שדיברתי איתו אתמול, מי זה הבן אדם הזה? מה התפקיד שלו? מה השם שלו? פגישה שהייתה אתמול ושווה שאנשים יכירו, איזה תהליך שקורה ואולי הולך להשפיע על הצוות. אז אנחנו נותנים עוד צבע, אנחנו בעצם מקטינים את המרחק שיש בין המרכז שלנו למרכז בחול, על ידי זה שאנחנו מורידים את המחסומים האלה.
אז אחרי שעשינו את כל המאמץ סביב התקשורת הזו, ואנחנו מודדים את כולם לתקשר אחד עם השני, מגיעות שיחות הוידאו. ובגודל הזה, שיחות וידאו הופכות להיות הרבה יותר קשות. זה כבר לא שיחות של אחד על אחד, זה אפילו לא שיחות של בן אדם אחד שמצטרף לקבוצה, זה ממש קבוצות שמנסות לדבר אחת עם השנייה. פתאום הרבה יותר פגישות ביומן הופכות להיות חור שחור של בזבוז זמן. קשה לנו להבין מה אומרים בצד השני, קשה לנו להביע דעה, ואנחנו הרבה יותר מדי פעמים מרגישים כאילו הזמינו אותנו על תקן FYI. עכשיו, מצד השני, פגישות הן אמצעי סינכרון מאוד יעיל, אז לא כדאי וכנראה גם אי אפשר לוותר עליהן לחלוטין. אז אנחנו השתמשנו בכמה כלים כדי לעזור לנו להפוך את הפגישות לאפקטיביות שוב. הדבר הראשון והכי חשוב, שהרבה מאוד חברות לא עושות בעבודה מספיק טובה, אנחנו עדיין ביניהם לצערי, אבל אנחנו משתפרים, זה הנושא של אודיו-וידאו אקוויפמנט. אני לא יכולה להגיד את זה מספיק פעמים, ציוד, אודיו-וידאו צריך להיות מספיק טוב. הוא צריך להיות מספיק טוב כדי שכולם יוכלו להביע דעה וכולם יוכלו להישמע וכולם יוכלו להרגיש שלא בזבזנו להם עכשיו שעה בלוז. פגישות עם המיקרופון של המק הן בזבוז זמן. לפטופ מטייל בחדר עם שבעה אנשים, זה הדרך הבטוחה לתסכול. תדאגו שהציוד שלכם יהיה טוב מספיק ושאנשים משקיעים את הזמן, יהיה להם את הכלים להשקיע את הזמן הזה בצורה האפקטיבית. עוד טכניקה שלא עובדת בכל הפגישות, אבל עדיין מעניין להתנסות איתה, אבל לחלק מהדברים היא כן עובדת, זה נושא הזה של If someone's remote, everyone's remote. הסיטואציה הזו בעצם מפזרת את המשקל בצורה שווה בין כל המשתתפים, ובעצם משנה את המשקל ממצב שבו יש שיחה שמתנהלת במקום אחד, ואנשים מצטרפים אל השיחה הזו מבחוץ, למצב שבו כולם לוקחים חלק שווה בשיחה, ולכולם בעצם יש את אותה נקודת פתיחה. וכמובן, הדבר האחרון, ברגע שמדברים על שני סייטים, יש טיים זונים, יש טיים קונסטרנטס, הכל צריך להיות קצת יותר יעיל, להקפיד על נושא האג'נדה של הפגישות, כל פגישה צריכה להיות אג'נדה מסודרת, כל בן אדם בחדר צריך לדעת מה הוא צריך לעשות כדי לצאת מהפגישה הזו ולחזור לעבודה היומיומית שלו. מי שצריך להיות נמצא בחדר, ומי שלא צריך להיות בחדר, לא נמצא בחדר. אנחנו עושים את כל הדברים האלה, וזה עדיין לא תמיד עובד. גם פה יש הזדמנות מאוד מאוד גדולה לשיפור. קחו את הזמן, תעשו חשיבה, תבינו מה לא עבד, תבינו מה אפשר לשפר, בין אם זה מה שאתם יכולים לעשות או משהו שאפשר לבקש ממישהו מהצד השני לעשות. לפעמים זה לוקח 10 דקות לשפר פגישות, לפעמים זה לוקח חודשים. מה שחשוב זה שהמגמה תמיד תהיה שיפור. אוקיי, אז פתחנו את המרכז ויש לנו כבר צוות אחד שהוא יחסית self-contained ועוד צוות שלוקח חלק בעשייה שהיא core לביזנס של החברה, ואנחנו לוקחים על עצמנו להוביל ביזנס ליין שלם מהמרכז שלנו. המשמעות של לקחת, להוביל ביזנס ליין שלם מהמרכז שלנו וגם לבנות את האפליקציה הראשונה בו הן מאוד מאוד מגוונות. יש המון אימפקט רוחבי שצריך להניע. בלהניע הכוונה היא לגרום להרבה דברים מסביב לקרות, רובם נמצאים מעבר לים. ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו במצב שבו אנחנו צריכים להניע שינוי שלא נמצא ברודמפ, בדי הרבה מערכות שנמצאות באחריות צוותים שאין להם שמץ של מושג מי אנחנו. החלק הראשון של להתמודד עם האתגר הזה, זה בעצם לקחת בחשבון שמי שעומד מולכם, אין לו אינטרס לשים לכם רגליים. צד שני, יש לו עבודה משלו, יעדים משלו, שעליהם הוא נמדד, חזון שלא בהכרח כולל אתכם, ומספיק עבודה גם לפני שבאתם. הדרך הקלה לגרום להם בעצם להיות אינגייג' במטרות שלנו זה להפוך אותם לשותפים בדרך. תספרו להם על החזון שלכם, שתפו אותם, תספרו להם מה אתם הולכים לעשות, איך זה ישפר גם את החיים שלהם אם זה יצליח וגם את הביזנס באופן כללי. תתייעצו איתם, אל תסמנו וי, אל תעשו כזה צ'קליסט של אוקיי, שאלתי את דעתך, תודה רבה. ממש תקשיבו לפידבק שיש להם להגיד, תפכו אותם לחלק מהתהליך הזה. אבל מעבר ללשאול אותם, אל תעצרו בזה. נסו לתת להם ערך אמיתי. אתם כבר בקוד שלהם, תקנו איזה באג קטן על הדרך. תשאירו את הקוד במצב קצת יותר טוב ממה שהוא היה לפני שנכנסתם אליו. שינוי קטן, ובאמת לא צריך לעשות שם שינויים גדולים, שינוי קטן בקוד של מערכת אחרת, תיקון קטן, עזרה קטנה בקוד של צוות אחר, ייתן לכם קרדיט שאחר כך הופך את מערכת היחסים שלכם למערכת יחסים שבה יש תועלת הדדית. כל ההתנהלות מתאזנת בצורה אחרת, ופתאום בשני הצדדים יש אינטרס להחזיק את המערכת הזו קיימת ואפקטיבית. החלק השני של בעצם להניע שינוי בהרבה מערכות אחרות, נגזר מהעובדה שב-WeWork, המודל עבודה שלנו הוא מה שנקרא inner sourcing, ש-inner sourcing זה סוג של open source פנימי, זה אומר שכל צוות יכול לבוא ולעשות שינוי בקוד של, במערכות שנמצאות באחריות צוותים אחרים. מה שזה אומר בפועל, שהיינו צריכים ללמוד על כמות יחסית גדולה של מערכות, באיזשהו איזון, כי אנחנו לא רוצים להשקיע יותר מדי זמן, אנחנו לא רוצים להפוך להיות מומחים בכל המערכות באקוסיסטם, אבל מהצד השני, אנחנו גם צריכים להשקיע מספיק זמן כדי להבין את האימפקט של הדברים שאנחנו עושים ולא להרוס שום דבר. אז אנחנו זיהינו שלדבר הזה יש חמישה שלבים לעבודה שהיא מצד אחד מספיק אפקטיבית, אבל מצד השני כן דואגת לחסות את כל התהליכים החשובים. החלק הראשון הוא לעשות קיקסטארט, לזהות מי הבן אדם בצד השני, לבוא להגיד שלום, אני נוי, הנה הדבר הזה שאני הולכת לעשות במערכת שלך. הנה ביזנס אימפקט שלו והנה מה שאני חושבת שזה אומר לגבי המערכת שלך, וגם לשאול, לאיפה להסתכל? מה נראה לך שצריך לעשות? הפלואו הזה של להכיר את עצמנו ולהתייעץ ולבקש הכוונה, בעצם הופך את הבן אדם בצד השני לקצת יותר אינגייג'ד, הופך את הבן אדם בצד השני לקצת יותר מחויב לפתרון שכרגע דיברתם עליו. עשינו את הקיקסטארט הזה ובעצם עברנו לשלב הפלן, אנחנו לוקחים את המידע, את הפתרון שהחלטנו עליו ומייצרים איזושהי תוכנית, ומגיעים לשלב האליימנט. שלב האליימנט הוא שוב השלב שהמטרה שלו היא לייצר attachment של הצד השני לפתרון שסיכמנו עליו. אנחנו לוקחים את התוכנית, נפגשים עם הבן אדם או האנשים הרלוונטיים מהמערכת, מסכמים מה הולך לקרות, מקבלים את האישור או את הברכה שלהם להתחיל בדרך הזו, ומתחילים לפתח. זה כמובן החלק הכיף של כל התהליך הזה. כתבנו את הקוד, אנחנו עושים את זה, כמו שחגי אמר, בצורה הכי טובה שאנחנו יכולים. אנחנו רוצים לצמצם את האינטראקציות הפחות נעימות ולקבל כמה שפחות פידבק שלילי וכמה שיותר פידבק של וואו, אוקיי, לקחת בחשבון את כל מה שאמרתי לך. ובסוף מגיע החלק האחרון של ריוויו, סיימנו לכתוב את הקוד, מבקשים ריוויו אמיתי. כשאנחנו כותבים קוד במערכת של מישהו אחר, יש לנו הרבה פחות קונטקסט, יש לנו הרבה פחות הבנה של מה שקורה בתוך המערכת. קחו בחשבון שאתם יודעים פחות, קבלו את הפידבק הזה בהבנה, embrace it. עכשיו, כל הטכניקות הקודמות מקבלות משנה תוקף כשלוקחים בחשבון את הבדלי הזמנים. כשעובדים עם ניו יורק, שבוע הקולבוריישן מתקצר ל4 ימים. אנחנו, הם לא עובדים בראשון, אנחנו לא עובדים בשישי, משאיר אותנו עם 4 ימים, שני עד חמישי, אבל מילא אם זה היה רק 4 ימים בשבוע, מילא אם היו לנו 4 ימים מלאים, יום העבודה שלהם מתחיל ב-4 בצהריים שלנו, אנחנו עובדים עד 7-8, ומפה לשם אנחנו מוצאים את עצמנו עם משהו כמו 12 שעות במשותף בשבוע. סיטואציה הזו מאוד מאוד חשוב, אסור לתת לטיימזון לנהל אותנו. צריך להיות פרואקטיביים לגבי איך אנחנו מתמודדים עם האתגרים סביב טיימזון. הפתרון הקל הוא לעבוד תמיד עד מאוחר, אבל זה פתרון ש-doesn't scale, הוא גם לא עובד לאורך זמן, והוא גם לא עובד לאורך מרכזים שלמים. מהצד השני, מה שכן אפשר לעשות זה שיש כמה אסטרטגיות שכדאי לאמץ סביב הדבר הזה, והן כולם נסובות סביב הנושא של פשוט להיות מאוד מאוד מיינדד. צריך להפוך את נושא הטיימזון לטופ אוף מיינד של כל מי שלוקח חלק באינטראקציה. אנחנו צריכים תמיד לזכור שיום העבודה שלהם מתחיל ב-4, והם תמיד צריכים לזכור שיום העבודה שלנו נגמר ב-12. צריך לתעדף פגישות בין האתרים לחלון זמן המשותף הזה. אם יש לנו את מעט הזמן, בואו נוודא שכל הדברים שצריכים לקרות בצורה סינכרונית קורים בזמן הזה שיש לנו במשותף. וגם כמובן, שוב, נושא שבוע הקולבוריישן. יש לנו 4 ימים ביחד, בואו נדאג שכל הדברים שצריכים להיות מוכנים מהצד שלנו יהיו מוכנים ליום שני לתחילת עבודה. וכל הדברים שצריכים להיות מוכנים מהצד של ניו יורק ייסגרו עד ליום חמישי, כדי שלא ייגררו אחר כך לסוף שבוע ארוך. באמת, אם נתמצת את זה במשפט אחד, זה לקחת אחריות לנהל את הבדלי הזמנים באופן מודע, ולא לתת להם לנהל אותנו. אז הלונץ' היה מוצלח, נראה לי, והגענו לנקודה הבאה בזמן, שפתאום אנחנו מסתכלים על כל ה-R&D, ומגלים שאנחנו כבר קבוצה ממש ענקית. כזאת ענקית ליתר דיוק, ואנחנו כבר לא מכירים את הפרצופים ואת השמות של כולם. הרבה יותר קשה לנו לזכור מי עובד עם מי ועל מה ועל איזה מערכות, ומילא אם הצוותים היו דבר סטטי, אבל כולנו יודעים שזה דבר דינמי ואנשים זזים. ופתאום מתגנבת איזושהי תחושת ריחוק שמקשה על הקולבוריישן. אנחנו מתחילים למצוא את עצמנו במצב שכבר הרבה יותר קשה לנו לשמור את כולם אינפורמד ובלופ, וניו יורק מתחילה להיראות ממש רחוקה. אבל זה לא רק ברמה הפרסונלית, זה גם ברמה הקבוצתית. פגישות All Hands שעבדו לנו עד לא מזמן והיו ממש עמוד דווח באגף שלנו, כבר לא עובדות במספרים האלה, ואנחנו מוצאים את עצמנו פתאום נאבקים להכניס תוכן ומשמעות לפגישות All Hands. וכמובן שזה זולה גם לעולמות המקצועיים. יש לנו, בגודל הזה, יש לנו מגוון מאוד רחב של בעיות, ולא כל הטכנולוגיות מתאימות לכל הפתרונות, וכתוצאה מכך גם ה-common ground בין ה-engineers קטנים, מתחילים לצמוח לנו סגנונות שונים וסטנדרטים שונים, והעניין מועצם עוד יותר כשמדובר על גיאוגרפיות שונות. אז הדבר הראשון שעשינו היה יחסית פשוט, אנחנו הקטנו את ה-affiliation groups, קיבצנו את הקבצים את הצוותים לחמש קבוצות מוצר, שכל אחת מהן מתפרסת על כמה גיאוגרפיות, כאשר ההובלה של הדבר הזה מתרכזת בין המרכזים השונים, יש שתי קבוצות מוצר שמובלות מניו יורק, שתי קבוצות מוצר שמובלות מישראל, ועוד קבוצה אחת שמובלת מאורוגוואי, זה כמעט ביחס ישר לגודל של המרכזים. הדתי ארגונים האלה בעצם מאפשרים לכל אחד להיות חלק מקבוצה גלובלית, ועדיין להתמקז בביזנס שרלוונטי אליהם. אבל לא רק זה, זה גם מצמצם את ה-information flood, בלי לפגוע בטרנספרנסי הזה שנורא נורא חשוב כדי שכולם יישארו engaged. דבר שני שעזר לנו בהתמודדות הזו זה באמת להתמודד עם נושא שאנחנו מתקלים פה, זה הנושא של טכנולוגיות שונות והבסיס המשותף שהלך וקטן. אז עברנו, לא בלב קל, מפגישות All Hands שעבדו עד עכשיו לכל ה-R&D, לפגישות קטנות יותר, שהן בעצם גילדות מקצועיות שמבוססות על Professional Affiliation, וקבוצות שהן ספציפיות מקומיות למרכזים. האיזון הזה בין פגישה שהיא מבוססת גיאוגרפיה לפגישות שמבוססות על Professional Affiliation, בעצם מצד אחד מייצר את השיחה שנורא חשובה, מאפשר את השיחה הזו בכמויות הרבה יותר קטנות של אנשים, ועדיין מייצר הזדמנויות לקולבוריישן בין המרכזים. החלק האחרון זה איך בעצם עדיין מאפשרים טרנספרנסי וזרימת מידע לכל מה שקורה מחוץ לקבוצה הקטנה יותר שלי. אז מאוד מאוד חשוב להנגיש את זרימת המידע, לאפשר לאנשים להכיר דברים שמחוץ לקבוצות הקרובות שלהם. לנו יש בקלצ'ר שלנו כל מיני קיידנסים שתומכים בלהוסיף את הטרנספרנסי הזה לאנג'ינירס. אז מקיידנסים שקורים לעתים יחסית רחוקות, כמו שחגי הכיר את סאמר קאמפ וסאמיט, יש לנו יום שנקרא דיג'יטל דיי, שבו מגיעים כל האנג'ינירס ובעצם מקבלים ביחד קונטקסט. יש לנו משהו יחסית חדש שהוא טים ספוטלייט, שמגיע אנג'יניר אחד ומספר לכל המרכז על צוות שנמצא במרכז אחר, מי האנשים, מי מוביל, על איזה ביזנס מטריקס הם עובדים, מה המערכות. יש נושא של דמוז, שבו אחת לכמה שבועות, כל צוות פיתוח בעצם מציג את אחד הפיצ'רים המעניינים שהם עבדו עליו באחד הספרינטים האחרונים. ובעצם כל הקיידנסים האלה מאפשרים לנו לקבל מידע שהיא מצד אחד בצורה מאוד מאוד ממוקדת ולא מייצרת ולא מציפה, ומהצד השני עדיין להישאר מאוד מודעים למה שקורה מחוץ למרכז.
אוקיי, אז בעצם זה מביא אותנו לאיפה שאנחנו נמצאים היום. אנחנו עברנו פה על כמה מיילסטונס בסיפור שלנו והאתגרים שהם הביאו איתם והדרכים שאנחנו היינו צריכים למצוא בשביל להתמודד איתם. בשבילנו הפתרונות האלה עבדו והוכיחו את עצמם, המרכז ממשיך לגדול ולקבל על עצמו עוד הרבה אחריות ולבסס את עצמו כאיזשהו שותף שהוא באמת שותף שווה במערך הזה של מרכזי פיתוח. בדיעבד, כשאנחנו הסתכלנו על התקופה הזאת, אנחנו הבנו שלאורך הדרך אנחנו בעצם ניסינו לעשות אופטימיזציה לחמישה אזורים, לחמישה דברים מרכזיים, ולפני שאנחנו מסיימים היינו רוצים בעצם לעבור איתכם על החמישה טייקוויז האלה ולנסות למקד אותם ולרכז אותם בצורה שהיא תהיה נוחה עבורכם גם לראות את התמונה הכוללת בתהליך הזה.
אז הדבר הראשון, תודה. אז הדבר הראשון הוא סביב מערכות יחסים, דיברנו על זה די הרבה עד עכשיו, תעודדו את הטראבל, גם אם זה לתקופות ארוכות, תתייחסו לזה בתור כלי, תעזרו לצד השני או לשותפים שלכם מהמרכזים האחרים להיות engaged עם המטרות ותהפכו אותם לחלק מהתהליכים שלכם. תקבעו את הפגישות החוזרות האלה, גם אם זה מרגיש קצת מוזר, חשוב לבנות את הקשרים האלה, הריקרינג עם האנשים, ותמיד לזכור. מערכות יחסים בלונג דיסטנס הן נורא 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 מורכבות, צריך לנהל אותן בהרבה מאוד רגישות ובהרבה מאוד good intentions לצד השני.
בתקשורת יש מקום מאוד מאוד מרכזי וצריך לעשות אותה בצורה חכמה ונכונה. להטמיע בתקשורת שלכם, בקלצ'ר שלכם, תקשורת שהיא קרוס סייט, דיזיין ריוויוז, קוד ריוויוז ועד דברים שהם גילדות, שהן מבוססות איזשהו עניין מקצועי, או דמוס של כל המחלקה. אירועים שבהם כל אנשים מכל העולם באים פעם בחצי שנה או שנה, אם זה לא מתאפשר, לשבת באותו מקום לכמה ימים, לקבל זריקת קונטקסט הזאת מהלידרשיפ ולהכיר אחד את השני. ולזכור שזה התפקיד של הלידרשיפ המקומי, לתת המון המון קונטקסט על מה שקורה מסביב, כדי שאנשים בארץ יהיו מחוברים לשאר המחלקה ולשאר החברה.
תהיו כמה שיותר יעילים. תחשבו איזה פונקציות חשוב שיהיו כאן, תדאגו שהם יהיו, כדי שתוכלו להשלים את ה-Development Cycle המלא בצורה מקומית. תהיו קשוחים מאוד עם פגישות. תוודאו שהאג'נדה מסודרת, תוודאו שמי שצריך להיות נמצא ומי שלא צריך לא נמצא, ותהיו מאוד מאוד פרואקטיביים לגבי הבדלי השעות. כשיש 12 שעות בשבוע במשותף, אתם חייבים להיות מאוד מאוד יעילים עם הזמן הזה.
הדבר הרביעי זה להשקיע ולתחזק את האינטרנל ברנד שלכם שדיברנו עליו קודם. תשקיעו מחשבה בבחירה של הפרויקט הראשון, יש לזה חשיבות מכרעת באיך שהמרכז שלכם מתאפס ואיך הוא ימשיך לרוץ קדימה. שימו דגש על אקסלנס מהרמה של הקוד, מהרמה של איך שאתם נשמעים ועד איך שאתם מתייחסים לאורחים שלכם ואיך שאתם מכינים את עצמכם לפגישות. בכל הדרך הזאת חשוב להיות מקצוענים ותדאגו להראות נוכחות, בין אם זה בריוויו לפול ריקווסט שהם לא באזור שיפוט שלכם, להשמיע את הדעה שלכם, לגבש דעה בכלל ולהשמיע אותה, ולתקשר הישגים כמו גיוס או כמו לאונצ'ים או כמו פיצ'רים חדשים שעשיתם להם דיפלוי.
הנקודה האחרונה ובאמת אולי שעוזרת לי הכי לאורך זמן זה תמיד תמשיכו לשנות, תמיד תמשיכו להשתפר. כל הדברים שאמרנו עד עכשיו היו נכונים לנקודה אחת בזמן. חלק מהם החזיקו שנה, חלק מהם אולי החזיקו 10, אבל שום דבר הוא לא לנצח. צריך להיות מאוד מאוד ביקורתיים לגבי כל התהליכים שקורים כאן, כל התהליכים שקורים שם, להסתכל על הדברים, לתת פידבק, לראות מה עובד, מה לא עובד, ולעשות את השינויים בהתאם.
טוב, אז אם אנחנו ננסה לסכם את הדברים שדיברנו עליהם היום, remote site זה משהו שמביא איתו המון המון יתרונות גם לחברה וגם לעובדים. אבל מהצד השני הם מביאים איתם הרבה מאוד אתגרים חדשים ומעניינים שאנחנו צריכים להתמודד איתם. אבל יש איך לעשות את זה נכון ויש איך להצליח. אנחנו שיתפנו אתכם בסיפור שלנו ובאתגרים שאנחנו נתקלנו בהם. וניסינו לרכז פה את חמשת הטייקווייז שאנחנו לקחנו מהדרך הזאת, ואני בטוח שאנחנו יהיו לנו עוד טייקווייז בהמשך. וזהו, אנחנו מקווים שאתם יכולים לקחת איזשהו דבר או שניים לחוויות שלכם, לסיפורים שלכם. אם יש לכם איזשהם שאלות, אז לפי החישוב שלי יש לנו
חגי ישמח לענות עליהם.
שתי דקות לענות עליהם, נכון? אוקיי, מעולה.
וואו.
נחזור לשאלה. אז שאלו פה בעצם, עכשיו כשאנחנו כבר באזור ה-200 פלוס איש ב-R&D, איך אנחנו מצליחים לנהל כבר פריימורקים ודברים שיש ביניהם dependencies בין המרכזים השונים?
אוקיי, אז א', באמת, זה באמת 200 איש ב-R&D ולא 200 עובדים. אני כזה חייבתי עצמי, הלוואי שאני 200 עובדים.
200 בני
אדם. אבל זו שאלה מאוד טובה, וזה אתגר לדעתי בכל חברה שגדלה בסקייל הזה. WeWork באופן ספציפי, אגב, אנחנו גדלנו לדעתי מ-50 ל-200, או משהו בסדרי גודל האלה, בשנה וחצי האחרונות. אז אנחנו עדיין חווים המון כאבי גדילה סביב הנושא הזה, ואני די בטוחה שקבוצת הפלטפורם שלנו זה משהו שאפשר לעשות עליו טוק נפרד. אבל כן, העצמאות הזו והסיפריישן הזה הוא מאוד מאוד חשוב, וגם המודל של האינר סורסינג מאוד עוזר. אם יש צרכים ואם יש שינויים כאלה שצריך להניע בין הצוותים או בין הרבה אזורים, אז יש לנו איזושהי ועדה שאפשר להגיע אליה עם שינויים שצריך לעשות ולקבל עליה פידבק ובעצם לסנחן את כולם. וגם אין מה לעשות, לפעמים זה לא עובד. אנחנו עוד עובדים על זה. אז אני אחזור לשאלה ואתה הפעם תענה עליה.
כן, סבבה, אתה.
אוקיי, אז השאלה הייתה סביב, זאת אומרת, איך נראה הגיבוי של ההנהלה, והעובדה שזה לא מתקיים בעולם שהוא self-contained, אלא שנדרש שאנחנו מגיעים כחלק מחברה עם שדרת הנהלה קיימת, ואיך הייתה התנהלות סביב זה.
אז אנחנו אמרנו פה כמה דברים שהם צמחו ככה bottom-up, אבל הרבה מהדברים פה הם מגיעים מלמעלה. בין אם זה האירועים שקורים, שכל החברה מקפידה עדיין לעשות אותם אפילו ב-3,000 עובדים, אבל המון 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 גיבוי שקורה, זה שאנחנו פיצלנו את ה-R&D שלנו לחמישה אזורים ששניים מהם מובלים בארץ ושניים מהם בניו יורק, אפילו ש-HQ זה עדיין מרכז משמעותית יותר ותיק ויותר גדול, זה משהו שמגיע לגמרי מלמעלה. העובדה שה-C-Level זה הכי גבוהים באים לארץ, אני לא חושב שעובר חודש, חודשיים בלי שמגיע מישהו לארץ, ויושב איתנו שם מתוך הזמן שלו בשביל לדבר ולשמוע. הרבה מאוד דברים שאמרנו פה היום שהם לא היו בכוח שלנו לעשות אותם אם לא הייתה את התמיכה הזאת מסביב. זה משהו שאני לא חושב גם שהיינו מצליחים להגיע למצב שאנחנו כאלה שותפים אקטיביים בשיח הזה, בלי שהיה את התמיכה הזאת. עצם זה שנתנו לנו המון המון כוח, והובלה היא גם יושבת בישראל, אנחנו חלק מכל התהליכים, זה לגמרי מגיע, לגמרי מלמעלה.
תודה.